ברוכים הבאים לפרק נוסף של יוביאם, פודקאסט הקולינריה של ישראל. היום אנחנו עם פרק נוסף של מנה מאיטליה. וגם הפעם נמצא איתי באולפן השף בנצי ארבל, האנציקלופדיה שלי לענייני איטליה, רומא, וכל, אתם יודעים, כל חבריהם.
היי, אוש.
כן, ואנחנו נמשיך לדבר על רומא. בנצי ימשיך ללמד אותי מלא עובדות מעניינות, אנחנו ננסה לחסות הפעם את כל התוכנית, רוב הסיכום שזה לא יצליח.
אבל... לא, זה לא יצליח.
לכו תדעו.
זה לא יצליח.
תסלחו לנו גם אם נחזור קצת על דברים, זה יכול לקרות, אנחנו נשתדל שלא. אנחנו פשוט פה לאותים על רומא, אז תנו לנו, פשוט זרמו איתנו. וזהו, אנחנו מתחילים, כן?
יאללה,
נתחיל. טוב, אז איפה מתחילים? מה עושים? מה מדברים?
מתחילים ברומא.
יאללה, בוא נתחיל לדבר על רומא.
יאללה, אז כמו שכבר דיברנו בכל הפרקים הקודמים, אין רומא בלי לדבר על ההיסטוריה, וזה חלק בלתי נפרד מכל מה שקורה שם. ההיסטוריה מתחילה, כאילו הצלחת בעצם, מה שאוכלים מתחיל בהיסטוריה.
כן.
וזה מה שמדהים בדבר הזה.
נכון.
כל כך הרבה היסטוריה. אז יש איזשהו שילוב כזה, שאני תמיד מדבר איתו על הטבחים שלי וזה, שנקרא עושר, מים וקמח.
כן.
לאו דווקא בסדר הזה. אבל אלה שלושת הדברים של המטבח הזה, כאילו, של הזה. אז בגלל שאנחנו מדברים על המים ועושר וקמח הזה, אז נתחיל במים. ורומא, גם האימפריה הרומית, אחד מהדברים, כאילו, הכי מטורפים שהם עשו, הרומאים, זה האקוודוקטים. שזה בעצם הדרך להוביל מים. זה הגשרים האלה, יש גם פה יש החוף, יש בארץ, כאילו. זה בעצם כמו עורק שבנוי על קשתות.
כן.
גשר שיש בפנים עורק שבעצם מוביל מים ממקום למקום.
אוקיי.
וככה כאילו האימפריה יכלה לגדול, כי פשוט הביאו מים ממקום למקום.
כן.
אז כל הקשר של מים ורומא זה קשר מאוד מאוד...
חזק.
זה, מעבר לזה שגם בנויה על נער וזה, אבל זה מעבר. עכשיו... במאה ה-18, כאילו 1800 כזה, התחילו לבנות ברומא משהו שכאילו התרגום שלו זה אף גדול, נסונה, ביחיד, נסוני ברבים, שזה בעצם סוג של כאילו כמו מזרקה קטנה כזאת, ברזיה, סוג של, שבעצם היא נותנת מים לשתייה. לאנשים כאילו ככה ברחוב. כן, עכשיו לנו זה נראה היום רגיל.
כן.
ב-1800 זה היה פחות.
האמת שזה לא נראה לי רגיל, חייבת להגיד.
למה, אין לך ברזיות?
זה כאילו שכחתי מזה, זה היה בתקופת היסודי כזה, אתה יודע.
כי גם היום אין, איזה הצדקה יש הרבה ברזייה, אם יש לך מים בכל מקום.
נכון.
כאילו מים זורמים זה כאילו סופר קומן, וזה לא...
כן.
אתה יודעת, עכשיו ב-1800, אז וישה כאילו 2000 שנה לפני זה כבר היה להם מים שמגיעים לקומה רביעית.
כן.
כאילו הם היו סופר מפותחים. בעניין הזה של המים והלחץ והזה. והתכנון. אבל מה שקורה זה שהם מפזרים בכל רחבי רומא את האפים האלה, את האפים הגדולים האלה.
כן.
שהדבר הזה בעצם הוא כאילו מראה את החשיבות של המים בחיים שלהם, וגם ההבנה של כאילו איך קהילה נוצרת. כי הם בעצם בזה שבשנת 1800 יש מים לכולם, מים זורמים כל הזמן לשתייה, מים כאילו מתוקים, זה די מטורף.
כן.
והדבר הזה...
זה לא כלכלי גם, כן?
זה כלכלי, אפרופו.
זה כלכלי.
אני אסביר לך, כן?
אוקיי.
הסיבה, כאילו, הסוף של זה, שיש מים כאילו לכולם זורמים, וגם זה בנוי בצורה מאוד מאוד מגניבה. זה כאילו מים שזורמים כל הזמן, ממין משפך כזה קטן, זה כאילו עמוד שיש לו משפך כזה, כאילו כמו אף של גונזו, של הדמות מהחבובות שגדלנו עליהם.
אוקיי.
שבעצם יש לה חור בדרך, בצינור יש חור, שכשאתה סותם את המים הזורמים עם האצבע, אז זה משפריץ לך לכיוון הפה.
אוקיי.
כאילו, וזה הדרך לשתות מזה. כאילו ילדים קטנים, כלבים וזה, ישתו מעלמטה. כאילו, דעת כי זה פשוט זורם וזה בגובה נמוך, אבל אם אתה רוצה לשתות, ואתה לא רוצה להתקרב לשם או לשתות מהיד, כי היא מלוכלכת, אז אתה סותם עם האצבע בעצם את הזרימה של המים, ואתה יוצא לך מלמעלה.
כן.
כאילו ישר לפה. עכשיו, הדבר הזה, היו בסיס של זה, היו 5,000. היום יש בערך 2,800 כאלה ברומא. חלק עם הסמלים המובהקים של רומא, שזה כאילו אריה וזאב, שזה רומוס ורומולוס, שינקו מזאבה. אז כאילו, זה קיים. יש גם מפה שכל מי שנוסע, אם בא לו, אפשר להוריד מפה, פשוט באינטרנט מחפשים כאילו נסוני מפס אוף רום, ופשוט יש מיקום של כל האלה, ואם רוצים גם יש את הסיפור של כל אחד מהם, וכל הדברים האלה. עכשיו, המים שזורמים, אז כאילו העלות של זה, זה 5% העלות של מים זורמים, מתוך 100% שהיה עולה, אם המים האלה לא היו זורמים. למה?
אוקיי.
כאילו, זה עושה הנחה בתחזוק של 95%. למה? בתחזוקה. כי מים עומדים, הם הרי לא באמת עומדים. מים עומדים, הם או רוצים לחלחל, או שהם עושים בעיות של קורוזיה, שהם עושים במתכת זה.
כן.
כאילו חורים. ואז מהנזילות שיש במים עומדים בצינורות, יש יותר הפסד של מים ממים זורמים.
אוקיי.
על פני כל הדבר
יפה.
הזה.
יפה.
כן, והדבר השני שזה עושה, זה שהמים, זה הרי מים מבארות, זה מים מי תאום.
כן.
אז, והמים, כשהם עומדים, יש בהם בקטריות, וכשהם זורמים, אין בקטריות שיש במים עומדים, אז כאילו זה גם פותר את זה. אז גם נתת לכל האנשים מים, זאת אומרת, אתה דואג לזה שאנשים לא ימותו. כי אתה יכול לשתות ולאכול ממש מעט, אבל אתה תחיה.
כן.
תקופה מאוד ארוכה מהחיים שלך, אתה יכול לחיות מעט אוכל, אבל כל עוד יש לך מים.
כן.
וגם ככה אתה פחות מבזבז משאבים על תיקונים ועל דברים כאלה. וגם המים הם תמיד טובים, כי הם זורמים. אז כאילו כולם מרוויחים.
יפה.
וגם אתה יוצא כאילו כזה סבבה עם הנתינים שלך. עכשיו, אחרי שדיברנו על הדבר הזה, משהו שנגענו בו בפודקאסט הקודם, זה הפסטות של
נכון.
רומא.
נכון.
עכשיו, זה כאילו, זה כבר הלכת לסוף, הסוגי פסטות, כאילו, הסוגי מנות, אבל צריך להתחיל בהתחלה.
כן, אני מזכירה, דיברנו על 4 סוגי פסטות מרכזיות, ואנחנו רוצים עכשיו קצת להעמיק.
קצת להעמיק, וקצת את הרקע לבכלל איך פסטה מגיעה לצלחת שלנו, כאילו, מה, מאיפה זה מגיע.
כן.
יפה, אז יש את כאילו, הטעות הקלאסית, שאומרים, מרקו פולו הביא את הפסטה.
נכון.
זה חצי נכון.
אוקיי.
מרקו פולו הביא לאירופה את האטריה האסיאטית, מבוססת על קמח אורז, סבבה? זה בשנת 1200.
כן.
עכשיו, עוד הרבה, 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 הרבה לפני 1200, בערך בסביבות 1000 לספירה, יש כבר רישומים וכתבים והכל, מתכונים של פסטה, שהיא מחיטה, שהגיעה מיוון, שנקראת לגנון.
אוקיי.
סבבה? עכשיו, הלגנון הזאת היא... כאילו, זו צורה מאוד מאוד בסיסית של פסטה, שמבשלים אותה בדפים, וזה כאילו, זה הבסיס. עכשיו, הפסטה הזאת, הלגנון הזה, זה בעצם באיטלקית, לגנון, כותבים L-A-G-N-O-N, סבבה?
אוקיי.
ולזניה, כותבים גם L-A-G-N-O-N, כאילו זה לזניה ולגנון, זה אותו דבר, זה כאילו אותו זה. ובעצם הצורה הראשונית של דף, של יטריה, שנקרא לגנון, זה בעצם הפך אחרי זה ללזניה בבולוניה, שזה עם רגו. וזה כאילו התחיל בכלל ביוון, סבבה? עכשיו, השם הגנרי של כל סוגי היטריות שאנחנו מדברים, איטריה, מה שאנחנו היום אומרים בעברית איטריה, זה משהו שהוא כאילו קיים, לא יודע, 2000 שנה.
כן.
המילה איטריה.
אוקיי.
כאילו איטריה, זה מגיע, יש איזשהו גיאוגרף ערבי, שעוד בזמן שהיה הכיבוש הערבי בסיציליה, קראו לו אידרסי, והוא כאילו אצלו כתוב, שיש פסטה בסיציליה, שקוראים לה איטריה.
כן.
זה השם, כאילו הגנרי, איטריה.
אוקיי.
איטריה. והאיטריה הזאת, עד היום בפלרמו, הפסטה הכי מפורסמת זה ורמצ'לי דה, כותבים את זה עם איי, איטריה, אבל זה ורמצ'לי דה טריה.
אוקיי.
כאילו זה דה איטריה, דה איטריה.
כן.
סבבה? וזה עד היום בעצם כאילו שמה. סבבה? עכשיו, אז ההנחה הזאת שהרבה מתבלבלים, שבעצם מרקו פולו אחראי לפסטה, אז לא, הוא אחראי לזה שהגיע איטריה מאסיה לאירופה. וזה 2000 שנה אחרי בערך.
כן.
יפה. עכשיו, משם אנחנו נעבור לאיך בעצם הפסטה נהייתה מה שהיא כאילו היום, שהיא בעצם כזה בכל מקום, והיא נהייתה משהו שזה...
זה מלא סוגים, כאילו זה תמיד מפליא אותי.
כרגע אנחנו מדברים על זה
לא שזה... לא יודעת אם אתה זוכר, התחיל... אבל לא. בפרק שלך ברעיון נתתי לך כאילו שאלון...
כן, של סוגי
של
פסטות.
של סוגי פסטות, וכאילו כן. היה לי ממש קשה לבחור את השמות.
יש מלא, באמת שיש מלא. כן. יש אין סוף. אין סוף, אין סוף, אין סוף, אין סוף. יש גם, כאילו, יש גם עולמות שונים של פסטות. יש פסטות שהן ביד, שזה באמת העולמות של יותר איטריות, כאילו פיצ'י וכל הדברים האלה. ויש את מה שבעצם זה מתקשר לעולמות האלה, שזה פסטות שהן בעצם בדחיסה.
אוקיי.
סבבה? בדיוק עכשיו עשיתי אצלי איטריה חדשה שנקראת ביגולי, שהיא עוברת דרך מכשיר שנקרא ביגולרו. סבבה? זה... עולמות הפסטה שהן בדחיסה. זה לא העולמות האלה של הפסטה מרודדת. כי פסטה מרודדת, הבעיה שלה, ש-99.9% מהמקרים היא עם ביצים, שזה לא בעיה, אבל זה אומר שהיא בדרך כלל אין לה גוף, אין לה אמצע. סבבה?
אי אפשר באמת לדחוס אותה.
קודם כל, אי אפשר לדחוס אותה, כי הכוח שהמנואלה הזאת עושה, הוא לא באמת איזה כוח מטורף. כאילו, זה לא עכשיו איזה... והפסטות האלה, שאנחנו מדברים עליהן, זה פסטות בדחיסה, זה עובר דרך דיזה, זה השם המקצועי של הדבר המחורר הזה שבעצם דרכו הבצק עובר.
במכונת פסטה.
כן, זה אפילו לא מכונת פסטה, זה מכונה, זה נקרא אקסטרודר, הוא רק כאילו דוחס, זה כמו מטחנת בשר יותר.
אוקיי.
זה לא מה שתחלבי, בסוף, מטחנת בשר, בסוף זה מוציא מין איטריות כאלה של בשר.
נכון.
אז כשאת עושה את זה עם הדבר המיועד, שזה גם, זה הומצא במאה ה-17, זה נקרא טורצ'יו, וזה עובר דרך דיזה שהיא עשויה מנחושת, אז זה בעצם הדבר האמיתי, ואז גם יכול לעשות בצק שהוא יבש.
כן.
למה? כי מהלחץ הוא נדחס והוא נדבק. אבל הבצק הזה הוא מאוד מאוד יבש. הוא לא בצק כמו של פסטה טריה של ביצים, שהוא דביק והוא צריך זה. זה כאילו, נגיד אצלי בקלבריה ובקפרה, יש לנו שתי מכונות, יש לנו מכונה את רג'ינה, שהיא המכונה הגדולה, ויש את רג'ינטה, שזה מכונה קטנה לניסיונות, בשביל שתביני מה זה הקטנה, הקטנה עושה רק 22 קילו פסטה בשעה, ורג'ינה, אחות הגדולה, היא עושה 50 קילו בשעה.
וואו.
עכשיו, איך זה עובד? אתה שם קמח, אם אתה רוצה ביצים, ביצים, whatever, אבל אתה שם קמח ונוזל, בתא למעלה, בסילו, שיושב כאילו בחלק העליון של המכונה,
אוקיי.
לוחץ כאילו פליי, וזה מתחיל ללוש את זה. עכשיו, גם בסוף הלישה, זה לא מתחבר לבצק.
כן.
כאילו בידיים, יהיה לך מאוד מאוד קשה לחבר את זה. תעשי את כל הלחץ שיש בעולם, מה שיוצא זה מין חול כזה, שהוא כביכול, יש שם הידרציה, יש שם נוזלים, אבל זה מאוד מאוד, דעת, זה יבש יחסית לפסטה של רידוד במנואלה. ואז רק בדחיסה, בעצם זה נהיה יטריה. כאילו זה לא בצק, שאתה פשוט משנה לו את הצורה, לצורה... מעוגלת או מקורזלת או זה, שזה היתריות כאילו הפסטה הטריה הזאת שעושים ברוב המקומות.
אתה ממש כאילו, מייצר כאילו...
אתה בלחץ, אתה ממש מייצר בלחץ. זה כמו שלוקחים, שעושים את העץ הזה, פורמייקה, זה סיבים של עץ.
נכון.
נכון? עכשיו, זה סיבים שאם הם לא לוחצים עליהם, לא מתחבר לפלטה.
כן.
מלא סיבים. ככה גם הבצק הזה של הזה. זה כאילו חייב לעבוד דרך האקסטרודר הזה. והדבר הזה... זה מה שעושה בעצם את הפסטה לכאילו לספרד כזה, לכאילו כל כך נגיש.
כן.
כי הצליחו עוד במאה ה-17 לייצר מכונה שהיא כמובן, דעת, היא עובדת על כמו שהיו עושים תוכנים קמח או תוכנים זה כאילו או בהמות שמסובבות את זה, או מין כאילו מנואלה כזאת מאוד מאוד גדולה שיורד בסוף ללאגר קטן ולבורג קטן שעושה את הפעולה. אבל בגדול מה שקורה זה שהסיבה שהפסטה היא נהיית איטלקית ולא...
אסיאטית.
ולא אסיאטית, זה באיטליה, בחלק הזה שנקרא גרגנו,
שמה זה החלק הזה שגרגנו? איפה הוא נמצא כאילו?
במחוז, אני חושב קמפניה, אם אני לא טועה. אז בטוח זה היה בנפולי, כאילו נפוליטני. שם יש את האקלים הכי טוב לגדל את החיטת דורום הזאת. כאילו המקום הכי מפורסם באיטליה לזה, זה שם.
אוקיי.
עד היום. ששם יש גם רוחות מאוד מיוחדות שמייבשות את הפסטה, וגם מים מיוחדים. כאילו יש שם מין מיקרו-קליימט כזה שדיברנו על זה בזמנו.
כן, שמתאים לזה.
שמייצר שם את הסביבה הכי טובה בעולם לייצר את, את הפסטה הזאת מדורום. אוקיי. עכשיו, מה שקורה זה ב-1501 צרפת בעצם מעבירה את השליטה בנפולי לבית אראגון. אראגון זה בית מלוכה ש...
ולנסיה,
את האמת שהכל באמת כזה דעת, כאילו מתחבר, המשחקי הכס הוא הרבה מהדברים שם, גם החתונת הבלאדי וודינג, איך שקוראים לזה, the red wedding, מי שראה, אז זה גם, זה מבוסס הכל על היסטוריה מאירופה, כאילו על דברים שקרו באירופה בדעת, בימי הביניים, רנסנס כאלה. אז עכשיו, בית אראגון הזה, זה בית, בית כאילו זה שם למלוכה, כן? כן. פעם לבתים. שיושב היום באזור ולנסיה כזה, ספרדים.
כן.
והם בעצם מקבלים את השליטה מהצרפתים, ומאוד מאוד מפתחים את האזור הזה של נאפולי, וחלק מהפיתוח זה שהרבה מאוד אנשים מגיעים לשם. וכשהרבה אנשים מגיעים לשם, כבר קשה להכיל את האנשים בבשר, בדברים, בחקלאות של דברים שהם חיים. אז בעצם חלק מהסיבה שהפסטה נהיית מה שהיא היום, זה שצריכים לייצר את הדבר הזה שהוא מחיטה שיש שם בכמויות. אבל איך עכשיו מפיקים משהו שהוא יותר כאילו קומרשל, יותר תעשייתי, לאז, כן? לאז. ואז במאה ה-17, בעצם ממציאים את הדבר הזה שנקרא טורצ'יו, שזה המכונה של הפסטה, שהיום זה כמו המכונה הגדולה שיש לי בקלבריה, אז רק של, דעת, של המאה ה-17, סבבה? ואז בעצם הפסטה נהיית כאילו מאוד מאוד כזה נגישה לכולם, ולכולם יותר קל לאכול פסטה, ואז זה נהיה באמת חלק מהדיאט שלהם, חלק מהתזונה שלהם, וכאילו השם של הנפוליטנים, back then, זה היה מקרונארו.
אוקיי.
כאילו שאוכלים מקרוני.
כן.
זה היה הקטע שמייצרים זה שמה, זה כמו שכאילו היום, דיברנו על זה גם, כאילו הצפונים, הדרומים קוראים לצפונים פולנטינים, כי הם אוכלים פולנטה. אז כאילו, כזה, okay. מבינה? רק של פעם, שלפני 400 שנה.
כן. Okay.
עכשיו, כאילו עוד חיזוק לזה שהפסטה לא מגיעה בכלל ממרקו פולו, המקרוני, הבוקטיני, שגם זה חוזר הכל לרומא, הפסטה שיש לה חור באמצע.
כן. Okay.
המקור שלה הוא בעמים הערבים, שהיו מייבשים את זה על מקלות של קש, את הבצק, וזה היה כאילו, זה היה מה שנהיה לימים, הפך לבוקטיני. סבבה? בוקנטיני. עכשיו, כל זה, הכיבוש הערבי בסיציליה, ואז אנחנו מגיעים בעצם לא ימינו אנו, אבל לפסטה שאנחנו אוכלים היום, שכל הבסיס שלהם, היסטורית, מתחיל פה, כאילו באזור יוון, מה שדיברנו בזמן, יוון הגדולה, שזה דרום איטליה, אחרי שיוון בעצם קורסת, ורומא בעצם נהיית האימפריה הבאה, אז היוונים עברו לדרום איטליה של היום, וזה נקרא יוון הגדולה, אז גם הפסטה הגיעה לשם, ואז עוד פעם הכיבוש הערבי, החזיר את זה עוד פעם לסיציליה, היסטוריה, 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 וככה, לפני 2000 שנה, אימפריה הרומית, חלק מהתזונה היומית של חיילים בשדה הקרב, גבינת פיקורינו.
יפה.
כן.
סבבה.
אונד אחד, כאילו אונקיה. אונקיה זה 28 גרם.
אוקיי.
27 פסיק. חלק מהתזונה היומית של חיילים בשדה הקרב של רומא זה 27 גרם של גבינת פיקורינו. הגבינת פיקורינו הולכת איתנו אלפי שנים אחורה. והגבינת פיקורינו, פיקורינו רומנו, באיטלקית פקורה, זה איזו כבס, אני נופל פה, לא משנה, ADHD קורה. עכשיו, הפיקורינו הוא, זה גבינה שהיא כאילו דמויית, נגיד, פרמז'אן או כאלה, ההבדל בין פרמז'ן לבין פיקורינו בעולמות של האיטלקים, אני צוחק כי זה, תכף תביני למה זה מצחיק, האיטלקים מדברים על אוכל במובנים של כאילו דולצ'ה וסאלה, מתוק ומלוח. אין קשר, אין שום קשר בין מתוק לבין סוכר. זאת אומרת, המטבח הרומאי הוא כאילו מאוד מאוד מפורסם בזה שהוא מטבח מאוד מאוד מלוח.
אוקיי.
סבבה? למה? כי הפיקורינו, החלב של הכבשים, הוא יותר חומצי, והוא יותר מלוח. עכשיו, עוד פעם, מלוח במליחות שלו, זה לא שיש בו יותר מלח, לא מוסיפים לו יותר מלח.
הוא כזה מטבעו.
כן, זה האופי שלו, הוא יותר במליחות יותר גבוהה.
כן.
זאת אומרת, יש הבדל בין אופי לבין טעם. לא יודע אם דיברנו על זה, אבל יש הבדל בין... יש לנו רק 5 טעמים בלשון, סבבה? מתוק, מלוח, חריף, חמוץ ומר.
כן.
זה הטעמים. עכשיו, יש הבדל בין מרירות ובין מר. מר זה טעם, מרירות זה אופי. חמוץ וחמיצות, שני דברים שונים. חמוץ זה הטעם, חמיצות זה אופי. מלוח ומליחות, מתוק ומתיקות, כל הדברים האלה. נגיד, לימון, מה הוא?
חמוץ.
הוא חמוץ מאוד בטעם שלו, נכון? אבל מה
קורה... עברתי את המבחן, חבר.
נכון, אבל מה קורה כשאת סוחטת לימונים, מה קורה לידיים שלך אחרי זה? הם נורא נורא דביקות.
אוקיי.
למה? כי האופי שלו הוא מתוק. הוא במתיקות גבוהה באופי שלו, אבל בחמיצות גבוהה בטעם שלו. כאילו הוא חמוץ.
זה הסבר קטלני, אני חייבת להגיד.
זה נכון על הכל, דרך אגב.
יפה.
זה נכון על הכל. נגיד חלב דלקטוז, שזה היה משהו שכאילו מאוד מאוד כזה נפוץ, אז בחלב דלקטוז כתוב עליו גם, המתיקות מגיעה מהמוצר עצמו. זאת אומרת, אין תוספת סוכר, אבל הוא יותר מתוק בטעם שלו.
כן.
מבינה? הוא מתוק בטעם, אבל אין לו מתיקות, כאילו באופי. מבינה מה אני אומר? עכשיו, מה שקורה זה בעולמות של האיטלקים, המתוק, הדולצ'ה, אז נגיד פרמז'ן, הוא דולצ'ה. סבבה?
אוקיי.
עכשיו, אין לו שום דבר מתוק. נכון. אבל אצלם, הוא פחות ויילנד, הוא פחות אלים, ופחות חמוץ באופי שלו, כן. הוא לא תופס את הפה כמו פיקורינו.
אז הם מגדירים אותו יותר רך, כאילו.
כן, הוא זה... כאילו כזה יותר דליקייט, יותר עדין כזה. זה כאילו נחשב דולצ'ה, וזה נחשב כאילו סאלה, יותר מלוח בזה שלו. עכשיו, הסיבה שנתנו את זה לחיילים בשדה הקרב, זה בגלל שזה מאוד מאוד מזין. סבבה? מאוד מאוד מזין, זה המון ויטמינים והמון זה, וגם אפרופו, ברוב הגבינות האלה אין לקטוז בכלל. ברוב הגבינות האלה של פרמז'ן, נגיד, אין לו לקטוז. מעצם האישון שלו הוא מאבד את כל הלקטוז. הלקטוז הופך לגבישים כאלה, שבסוף זה נהיה מלח, ואין בזה לקטוז בכלל. עכשיו, כל הפסטות הרומאיות, הם כולם על פיקורינו רומנו. לא פרמז'ן ולא זה, אז זה נחשב מטבח כאילו מאוד אלים לאיטלקים.
כן, מאוד אגרסיבי.
נכון. אז עכשיו, זה דבר אחד שאנחנו פוגשים אותו בהיסטוריה 2000 שנה אחורה, ומגיע לנו לצלחת. קאצ'ו פפה מורכב מפיקורינו רומנו, ומפלפל שחור. הרבה ביבים אותם יחד. יש דבר שנקרא מנטקוטורה.
אוקיי.
מנטקוטורה זה מנטקה באיטלקית זה קרם. בספרדית, דרך אגב, מנטקה זה חמאה. שזה... בעצם בסוף אותו דבר. וקוטורה זה כאילו תרבות, או דעת, כמו אליו קוטורה, יש כאילו בישול בשמן, זה נקרא אליו קוטורה באיטלקית, מה שנקרא קונפי בצרפתית.
אוקיי.
אז המנטה קוטורה הזה, זה בעצם ההגדרה להסמכה של פסטה, של ריזוטו, של ניוקי, במחוות.
כן.
זאת אומרת, הבנייה של הרוטב נקראת מנטקטורה.
אוקיי.
עכשיו, הדבר הזה הוא סופר עקרוני בפסטות הרומאיות, כי בעצם הפסטות הרומאיות כולם הם מוקרמות כאילו בפשט של זה.
כן.
כאילו זה פסטות שהן קרמיות.
נכון.
סבבה? הראשונה זה קאצ'ו אה פפה. לקחת פלפל שחור, קלית אותו על המחוות, הוספת את הפסטה, זרקת את הפסטה ואת הפלפל שחור, לפיקורינו רומנו מגורדת, שגם מאוד מאוד חשוב. יש שם קטע כזה של לגרד במייקרופלן. מייקרופלן זה מין מגרדת כזאת, כאילו מקצועית של מטבח חדש כזה, שזה כאילו okay. סכינים שעושות את הפומפייה, ולא גירור.
Okay.
כמו שהיינו ילדים, היינו מגררים את, את הגבינה.
נסה לחשוב.
המייקרופלן בעצם זה מין, זה כמו שופין
כן.
ארוך, שהוא מורכב מהמון המון המון סכינים קטנות, חדות.
זה
מאוד.
מה שאנחנו רואים היום בדרך
כלל, בכל מקום, נכון? שעושים נגרדת לימון ועושים okay. את זה. עכשיו, הדבר הזה, כשעושים אותו נגיד בתוך פסטה, הוא לא טוב.
Okay.
זה הורס את הקרמיות. כי מה שקורה זה במפגש עם החום, הדבר הזה, זה בעצם הסוג של המגרדת הזאת, היא עושה הרבה אוויר בפרמז'ן או בגבינה, ואז זה הכל פלפ, יורד לך מהחום, ואז זה נהיה פק, חתיכה אחת. מה שצריך זה לגרד את זה אפילו יותר טוב בפוד פרוססור.
אוקיי.
במג'י מיקס או כאלה, לקרוא את האימא של הגבינה. סבבה, אם זה גבינה טובה ואיכותית, היא גם לא, היא לא תהיה גושים גדולים, היא תהפוך לחול.
כן.
היא מאוד יבשה, כאילו אין בעיה. ואז בעצם מה שעושים, מקרימים את הפסטה עם הגבינה הזאת, ועוד תוספת של מים מהבישול, ואז זה נהיה כאילו קרמי, וזה מחזיק את הרוטב.
כן.
סבבה, זה הקאצ'ו פפה. על הקאצ'ו פפה, אותו קאצ'ו פפה, מוסיפים דבר שנקרא גואנצ'אלה.
נכון.
גואנצ'אלה זה הלחי של החזיר.
כן.
פעם הלחי היה נחשב כאילו נחוץ, זה ראש. זה בסוף נתח שמגיע מהראש, אף אחד לא משתמש, זה כאילו לעניים וכאלה. עם הזמן הבינו, השכילו להבין שהנתח הזה בטיפול נכון, כמו שמטפלים בפנצ'טה, שזה כאילו הבייקון האיטלקי, או כמו שעושים את הפרושוטו, שזה ההם כאילו האיטלקי, אם עושים את זה ברכות, בעדינות, באהבה ובתהליך נכון, אז הגואנצ'אלה בעצם זה נתח שהוא שומני רצח.
כן.
ממש 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 שומני, עם טעם מטורף, באמת מטורף, מאוד 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 כזה חד בטעמים שלו, לעומת בייקון. והדבר הזה, עם השנים, הבינו שכאילו הוא יותר גבוה, יותר נכון למנות האלה. והיום גם באיטליה, הגואנצ'אלה הוא יותר נחשב מפנצ'טה. פנצ'טה זה כאילו כזה רגיל, והגואנצ'אלה זה כאילו הנתח שיותר נחשב היום, ויותר עושים עליו כל מיני טייקים וזה, כי הוא מאוד מאוד מדבר את ה... אתה לוקח את גואנצ'אלה, פורס אותה מאוד דק, אז זה כאילו בעיקר שומן עם פס דק 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 דק, דק של בשר.
כן.
את שם את זה על בוסקטה, ומהחום זה נמס פנימה, ואז נשאר לך רק הפס הזה של הבשר. נשאר לך לבוסקטה, וכל השומן ירד לזה, וזה כאילו זה וואו, נחשב. עכשיו, הגואנצ'אלה, וגם הפנצ'טה שניהם, הם עוברים צריבה, אבל הצריבה היא לא צריבה כזאת מהירה, אלימה כזאת של טמפרטורה גבוהה. הדרך הנכונה לעשות את זה, וזה בדיוק העולמות האלה של הדולצ'ה והסאלה, אם אתה עושה את זה מהר מדי, ואז השומן מתחיל להישרף, ואז מקבל, עוד פעם, זה לאיטלקי קלאסי אני מדבר.
כן.
השומן מתחיל להישרף, ואז הם אומרים שהם מרגישים את זה, כמו שאנחנו אומרים, יש כאילו טעם של שום שרוף, הם אומרים, וואו, כאילו, שרפו את השומן, כאילו זה מר. אתה, מה זה מר? זה מר כמו שהפרמז'ן מתוק, זה לא מר של, וואו, אני לא יכול לאכול את זה, זה כאילו אכלתי קליפה של תפוז. אבל להם זה מר, הם ישימו לב, כאילו, כאילו המחמירים, יגידו, וואלה, שמה לא טוב, הטבח שמה ממהר, הוא שורף את הגואנצ'אלה מהר מדי, והמנה מרה. כאילו, את יודעת, מה זה מר, כאילו, כמה מר זה יכול להיות. אז בעצם, חשוב מאוד בעולמות האלה, לשים את הגואנצ'אלה ואת הפנצ'טה, באמת, מה זה בעדינות, לאט לאט, בלי לשרוף אותם, כן שירד הנפח, כן שיקבל צבע, אבל לאט, לא בטמפרטורה גבוהה, ובאמת זה הסוד, כי ההבדל כשאתה תואם את זה ככה עם כפית, בין אם עשו את זה לאט, לבין אם עשו את זה מהר, הוא משמעותי. בפסטה כבר יותר קשה, זה, אבל זה ממש משמעותי, כאילו זה באמת מקבל טעמים מתוקים, אגוזיים כאלה, מאוד כזה כמו סגירה טובה של סטייק, אבל לא שרוף, לא קבע ושנשרף על האש. אז זה חשוב.
אוקיי.
עכשיו, הוספת גוונצ'אלה על הקצ'ו פפה, זה נקרא גרישיה.
נכון.
סבבה? פסטה כאילו סופר מפורסמת. היא לא מפורסמת כמו הקצ'ו פפה ולא כמו הקרבונרה, אבל היא מאוד 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 מפורסמת ברומא לרומאים, והיא גם היא נכנסת עכשיו, אצלי במקומות יש את זה נגיד, כן? אבל היא פסטה לדעתי.
אתה היא... ממש עושה את כל התהליך עם הלחי?
כן, הכל? אצלי כן, אבל לא עם לחי, אצלי זה עם בטן.
אוקיי.
אין לחי, אין להשיג, אין להשיג. גם הלחי יותר קטנה מבטן, כן? כן. כאילו ראש של חזיר, בטן של חזיר זה...
לא כלכלי.
לא, אין. בארץ
גם
אין.
גם אם תמצא, נראה לי לא כלכלי, לא?
כן, וגדול, בוא נגיד שאם הייתי
אני
מוצא,
אני חושבת היום כלכלי.
הייתי שובר את הראש אם הייתי מוצא, אבל אין. באמת שאין למצוא פה. אז בעצם הדבר הזה, הוא בעצם אחרי זה נהיה על הגרישיה. זה המנה השנייה, שזה חובה בכל ביקור. אין מטבח מסעדה רומאית שלא תגיש לך את אחד משתי הפסות האלה, או את שניהם יחד. השלישית, קרבונרה.
וואלה.
קרבונרה, תשמעי, זה גם עולם בפני עצמו. יש ממש אנשים שכאילו הם בקטע שלהם זה קרבונרה, והם רוצפים אחרי הקרבונרה הכי טובה, והם כל הזמן מעלים שהם אכלו קרבונרה, ואיפה יש קרבונרה טובה, ואיפה יש שבחות
קרבונרה.
טובה. כן, ברור,
וואי,
מכינים, וזה, כאילו קרבונרה זה באמת הפסטה, במקרה גם רומאית, כן, אבל לדעתי זה הפסטה הכי כאילו ידועה לשמצה. בגלל שמכינים אותה מאוד, מאוד רע ברוב המקומות, עם שמנת ועם זה ועם כאלה, וכשפוגשים אותה במקום שעושה אותה טוב, וכמו שצריך, היא לא כבדה, כמו שהיא ברוב המקומות. אני לא אגיד שהיא כלילה, כן? אבל זה פסטה שהיא לא כבדה במהות שלה. והרעיון בקרבונרה, ככה, יש שני דרכים בעצם להכין את הקרבונרה. אחד זה עם ביצה שלמה.
אוקיי.
חלבון וחלמון יחדיו. סבבה? זה הגרסה הכאילו...
שזה נדבר על הרוטב, כן? אנחנו כאילו רק על הרוטב.
כן, 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 תכף נגיע לזה.
כן.
בעצם הקרבונרה בנויה עוד פעם, פלפל שחור, פיקורינו רומנו, גואנצ'אלה, וביצה.
כן.
הוספנו עוד מרכיב.
כן.
כאילו אותו דבר, היינו ב... בקצ'ו פפה, שזה רק פלפל שחור וגבינה, אחרי זה הוספנו לזה את הגואנצ'אלה, שזה נהיה הגרישיה, ואחרי הוספנו לזה גם ביצה.
אם כאילו... אני מורידה את הגואנצ'אלה, מה מחכה לי?
מה, מורידה את הגואנצ'אלה ומוסיפה ביצה?
את הביצה, כן.
מחכה לך טמטום. זה מה שמחכה לך, אין.
לא... נמצא למצוא פתרונות קשרים.
לא, אין, לא, אין, אין קשר לזה. אפשר לעשות, אני יודע, יש כאלה שעושים זה עם פטריות וזה, אבל זה לא העולם שלי.
אוקיי, אז הוספנו ביצה.
הוסף ביצה. או שלמה, או רק את החלמון, תלוי בזה. החלמון עכשיו כאילו יותר כבד, כאילו בזבוז של החלבון, בלה 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 בלה. אני נורא אוהב את הביצה השלמה. אצלי אני לא מכין את זה ביצה שלמה, כי זה באמת פסטה שהיא יותר קשה, בגלל הטעם הביצתי שלה. כי בסוף הטעם של הביצה הוא בעיקר מהחלבון, הוא לא מהחלמון. החלמון יש לו טעם, הוא שומני. קשה להגיד, זה כמו שבאיולי אין טעם ביצתי. אבל בביצת עין, החלבון, החלק הלבן, זה הטעם של הביצה.
נכון.
כאילו בסוף. ואני מאוד אוהב את זה. עוד פעם, קשה עם הביצים שיש בארץ, כי בארץ באמת יש ביצים לא טובות. מה שמאוד נפוץ באירופה, שיש ביצים מאוד מאוד טובות. וגם מאוד מאוד צהובות. הביצים שלנו הם כאילו צהוב, בהיר, בהיר, בהיר. במקומות הנורמליים, יש לזה צבע...
צהוב.
צבע של חלמון.
כן.
חלמון הוא לא בצבע צהוב, הוא צבע של חלמון.
אוקיי.
זה מין צהוב כזה עמוק, 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 חרדלי כזה, כהה. והביצה השלמה והקרבונרה, לי לטעמי, הוא כליל, אבל עוד פעם, ביצתי. כאילו מי שלא אוהב טעם חזק של ביצים, פחות בשבילו. והמנה כאילו היותר מוכרת זה באמת עם החלמון, מה שמכינים, מה שעושים בעצם, עושים מין בלילה כזאת של חלמון והגבינת פיקורינו. אם אין פיקורינו, סבבה גם לעשות את זה עם פרמז'ן.
כן.
סבבה, כאילו עדיף שלא, אבל אפשר לעשות את זה גם עם גרנה פדנה. אפשר, כאילו סבבה. אפילו פעם כבר בחיים אחרים, עשיתי מנה שנקראת ארבונארה.
אוקיי, מה זה ארבונארה?
עשיתי קרבונארה, סבבה?
כן.
שבמקום פיקורינו, אבן יוגורט וברינזה, ביחד.
מה זה ברינזה?
ברינזה גבינה ערבית, גבינה ערבית מקומית, כאילו ברינזה.
אוקיי.
וטלה, במקום בייקון, טלה. אותו דבר בדיוק, ועם זאטר, כאילו עלים של זאטר, קראתי איזה ארבונארה, אל צ'לי, עזבי. אז בגדול אפשר לעשות עם עוד גבינות, רק לא גבינות נמתחות, גבינות יבשות שלא עושות כאילו סטרינג, לא עושות, לא נמתחות. וזהו, פלפל שחור, ביצה, גואנצ'אלה, פיקורינו, פסטה מהמים, מדהים מדהים מדהים.
כן.
יש לנו את זה.
נכון.
והפסטה האחרונה.
כן.
האחרונה... אחרונה חביבה למטבח הרומאי המוכר, זה על המטריצ'יאנה. שזה בעצם, זה הפסטה שאני אישית
על המטריצ'יאנה.
הכי, כן, זה הפסטה שאני אישית הכי אוהב. יש בה את הכל.
אוקיי.
זה פסטה שהיא בעצם, הרוטב הוא, עוד פעם אתה עושה את הצריבה המאוד מאוד עדינה ואכפתית הזאת של הגואנצ'אלה. מוסיף רוטב עגבניות.
אוקיי.
על זה אתה שם את הפסטה. ואת המנטקוטורה, את ההקרמה של זה, את הקרמיות, אתה בעצם זורק למחוות גבינת פיקורינו, ובעצם מערבב את הכל ביחד לאמולסיה אחת מושלמת, וזה לדעתי המנה.
יש אצלך במסעדת?
יש אצלי, בטח, יש אצלי. וזה לדעתי באמת המנה הכי וואו של הפסטות במטבח הרומאי.
אתה יודע מה מעניין אותי אבל? עושים את זה
גם עם פסטה קצרה לפעמים.
מעניין אותי כאילו, מאיפה הגיע ההחלטות האלה בעצם להוסיף כל מרכיב? כאילו יש בסיס, ואז עליו מוסיפים עליך, ומוסיפים עליך.
לא, זה לא, זה קורה, אני אגיד לך מה, זה לא קורה כאילו במין שיחת מוסר סלון כזאת.
ברור, כן.
כמו שהמציאו את שפת האספרנטו, בוא נכתוב שפה, יאללה, בוא נעשה איזה חוקים. זה הכל שרבובים כאלה של היסטוריה, הווה, מה קורה עכשיו, מה זמין, מה לא זמין, כאילו פלפל שחור, דת, הוא לא נולד, לא נולד ביום הראשון בזה, כאילו כל דבר מגיע איכשהו, דת, פתאום מרקו פולו נוסע לאיזה מקום, מביא איזשהו משהו, ובום, פתאום יש לך כאילו חומר גלם חדש, אז כל פעם קורה איזשהו משהו, שמביא את האוכל הזה לצלחת בסוף, אבל... אין איזה
נקודה בהיסטוריה שאתה יכול להצביע שמישהו אמר, וואו, איך בא לראות עגבניות בתוך הפסטה.
אני, תראי, קודם כל עגבניות, במהות שלהם, עגבניות בספר, הספר בישול הראשון שמדבר על עגבניות כגלם, אני לא זוכר את השם שלו, אבל הוא מדבר על זה שהעגבניות צריכות לעבור בישול של 3 שעות. עוד פעם, התקופה היא תקופה אחרת, זה לא תקופה שיש לך בספיד דיילט מאוחדת, אם יש לך איזושהי בעיה, ואת הולכת לבית חולים וכאלה וביקור רופא.
כן.
אם את אוכלת משהו לא טוב, את מתה, סבבה? עכשיו, כל הדברים האלה, מר ואקסטרה חמוץ וכל הדברים האלה, וכל מיני דברים שעושים אלרגיות, לפני 300 שנה, בואי נגיד שאת לא ססה לאכול משהו שעושה לך גירוד. כי כן. את אומרת, זה מגרד לי עכשיו בשפה, אבל יכול להיות שעוד שנייה אני מתה, כי זה רעיל גם. אז מה שקורה זה שהעגבניות, לא יודע אם כתב פעם עגבניות, אני יש לי ידיים מאוד מאוד רגישות, לחריף, לכל מיני דברים, כאילו אלרגיות וזה. אז אני, עגבניות, אם אני כותף עגבניות, יש לי גירוד מטורף, מטורף, מטורף בידיים, זה ממש מגרה לי.
כן.
ואפילו פעם אחת בטיפשותי, ניסיתי לבשל את העלים של העגבניות. אמרתי, מה יקרה אם אני אבשל את זה, כאילו זה... זה, יש בזה חמיצות, כאילו זה, לא יודע אם זה רעיל, אבל יש בזה חמיצות מאוד 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 לא טובה, סטייל, החמיצות שיש בחציל לפני שאתה מוריד לו את ה... שם לו ממלח.
כן.
אז בעצם בספר בישול הראשון שמדבר על עגבניות, אחרי שהם הגיעו מדרום אמריקה, אני חושב, לאירופה, מדבר על זה שהעגבניות צריכות לעבור בישול של 3 שעות כדי להיות אכילות. כי אם לא, זה עושה לך...
גירוי.
כן, זה רעיל.
כן.
חבדת, עוד פעם, פעם כל דבר שהוא לא תבור רעיל, כן, זה ההחלטה, כאילו בוא אל צחיק, זה רעיל. אז כאילו בין השילוב, בין החיבור של עגבניות ופסטה וזה, יש כאילו היסטוריה שלמה ומתי זה מגיע לאירופה ואיך וכאלה, עד שבסוף כאילו עד ליום שמחליטים שהעגבניות סן מרצנו הן העגבניות כאילו מהעגבניות הנגישות, כי יש מלא עגבניות שנחלבות יותר טובות לפסטות, אבל כאילו הסן מרצנו זה העגבניה הכי מוכרת, שממנה גם כאילו מכינים את כל היעני, הרטבי העגבניות הטובים המסחריים, המוטי, כל האלה, זה סן מרצנו, אז כאילו מהרגע שמגיע מאמריקה לאירופה, ועד הרגע שאומרים, טוב, אוגוסט זה העונה, ורק באוגוסט עושים את הפולפה.
פולפה?
פולפה זה כאילו הרסק. Okay. הרסק שלה זה. בדרום, איפה שחייתי, בקלאבריה, בסופר יש לך כאילו קיט של סגירת בקבוקי בירה, שאת קונה את הפקק, סוגר כזה מיוחד, בקבוקים, ומה שעושים, באוגוסט, שזה שיא העונה של הסן מרצנו, שהם כאילו בשיא המתיקות שלהם, או הם לא מתוקות, באופי, מתיקות, אז כל המשפחה נפגשת, אוקיי? כולם כותפים, ואז שמים את זה בדוד מאלומיניום, מחממים את העגבניות, סבבה? ואז הכל ידני לגמרי, כן? קוטשים אותם, מוציאים להם את המיץ, את הרסק, את החומר היותר סמיך שנשאר, תוכנים לפסטה, שזה כאילו הרסק הזה היותר זה, ומוסיפים זה גם עוד קצת מהרסק עצמו, וקצת סוכר וקצת זה, ואז כולם עושים בעצם את ההרווסט, גם את הקטיף וגם את ההכנה של הזה, והם מבקבקים את זה בבקבוקי בירה, וזה יושב לך כל השנה. זאת אומרת, הם לא ייקחו עכשיו עגבנייה, ישימו, יחתכו, ישימו במחבת, ובשלו את זה עד שזה רוטב. בשבילם זה כאילו...
זה לא.
מה זה לא? זה לא. זה כמו לאכול, כמו שאת יודעת, לא לאכול בננה שהיא ירוקה.
נכון.
ככה מסתכלים על, על, על עגבניה סן מרצנו שהיא לא באוגוסט.
כן.
אז מהרגע שזה מגיע מאמריקה לאירופה ועד להבנה הזאת, יש גאפ של כמה מאות שנים. אבל בגדול אין איזה מישהו או משהו שישבו ואמרו, טוב, בוא ניקח את הפסטה הזאת, נוסיף לעגבניות, ואז נוסיף לפיקורינו, ואז נוסיף לה... את הגואנצ'אלה, ואז נוציא ונשים ביצה.
פשוט גלגול כזה.
כן, זה ככה, זה כאילו הרבה...
תגיד, פסטה ברוטב עגבניות, שאנחנו כאילו גדלים עליה כילדים קודם כל, איפה זה, כאילו, יש לזה...
פסטה עגבניות יש בכל איטליה.
זה בכל איטליה.
בכל איטליה, ממש. כאילו כל...
פתאום זה עלה לי, אמרתי, וואו.
לא, קודם כל זה נורא קשה למצוא אותו טוב.
כן.
ממש קשה למצוא אותו. זה קשה. סופר קשה, גם כל מחוז
חמתי יתבל... הסתאים, אם אתה רוצה.
כן, תביא, בטח. כל מחוז יתבל עם סבי טיבול שונים.
כן.
כאילו, לא כל מחוז, אבל יש הבדל בין הזה, יש כאלה שישימו ברוטב עגבניות הבסיסי, של הפסטה הבסיסי הרגיל, ישימו עלי דפנה, יש כאלה שישימו מרווה, יש כאלה שישימו אורגנו, יש כאלה שישימו מיורן, שזה מהעולמות האלה של הזה. יש אפילו בצפון, יש צמח שנקרא קוטון לבנדר.
אוקיי.
הוא... גם בעולמות האלה, אבל הוא מזכיר מאוד, גם לבנדר, מנטה, אורגנו, טימין, בעולמות האלה. אז יש מקומות שגם בזה משתמשים, אבל כאילו זה, בסוף זה בערך אותו דבר. מה שבטוח, שהרוטב עגבניות עם המלא מלא מלא בזיליקום ואורגנו, שבסוף יש לו טעם של פיצה מקפיצה, זה משהו תעשייתי לגמרי, וזה לא משהו שבאמת עושים. כאילו זה לא...
יפה.
זה. זהו, זה בערך איך האיטריות הגיעו לחיינו, מהשם איטריה,
תגיד
אז
שאלה.
ועד היום. פסטות ברומא.
הכל כאילו ממש, לא יודע, דיברנו על זה שהמטבח, בוא נגיד קודם כל האיטלקי ואחר כך גם הרומאי, אין בעיה, מאוד מאוד חכם, זאת אומרת הוא מאוד חושב, מאוד טבע,
מאוד יעיל,
מאוד חושב על הטופוגרפיה, מאוד כאילו מה באמת אפשר לעשות ממה שיש סביבנו. ומעניין אותי גם כאילו בקטע של עונתיות, עד כמה ההשפעה של העונתיות אפשר למצוא אותה במטבח הרומאי דווקא.
מטורפת. אוקיי. בכל איטליה. תשמעי, שומר, אין שומר שיוכלו אותו לא בעונה.
כן.
למרות שדעת, בארץ נגיד אוכלים שומר כל השנה.
כן.
אין. שומר יוכלו רק בעונה שלו. הפרסקים יוכלו רק בעונה. ויש... את ה... בנטפליקס, את השף טייבל על הפיצות.
אוקיי.
אז יש איזשהו בחור, לא זוכר איך קוראים לו, נראה לי מאריזונה, שהוא כאילו גם יש לו פיצה מטורפת, והוא מספר שהחוויה הראשונה שלו, שהוא הבין מה זה אוכל, כאילו איזה דבר מטורף זה, זה באיטליה. כשהגישו לו, פשוט בסוף האוכל, אפרסק. סבבה? והוא לא הבין בכלל מה, מה זאת אומרת אפרסק? איפה ה... איפה העוגת גבינה, כאילו, איפה זה? והוא פשוט כאילו ניגש לזה בצורה הכי מזלזלת שיש, והוא שם את זה בפה, והוא הבין בביס הזה, שכאילו זה פוצץ לו את התחת, סליחה על המילה, הוא הבין מה זה הדבר הזה, שכאילו, מה זה גלם ועונה וכאלה. היינו בקלבריה, עכשיו נסענו, אני, אופק השף של הקבוצה, כאילו, של הקלבריה והכפרה, עומר, שהוא השותף, שהוא המנכ״ל, וצ'פה, שהוא עבד איתנו.
חבר.
חבר, כן. אח. ואז נסענו לקלבריה, לסיבוב, כאילו ככה זה, לפגוש טבח שלנו, שהוא עדיין איתנו, שנסע ללמוד בקלבריה, איפה שאני למדתי.
אוקיי.
אז נסענו לשם. נחלנו בפוליה, נסענו 600 קילומטר, והגענו לקלבריה, ועשינו שם סיבוב, הגענו לעיר שנקראת קטנזרו, עיר די גדולה בקלבריה. גדולה זה כאילו 20 או 30 אלף איש, זה אחת הגדולות.
אוקיי.
וישבנו שם במקום שמגיש בוליטו, שזה כאילו הרבה אנשים פה שישמעו, יגידו, בוליטו, אנחנו מכירים, אז בוליטו זה גם, זה מאכל כאילו איטלקי, השפעות ערביות, כל הדברים האלה, אבל
מה זה בוליטו?
בוליטו זה תבשיל, תבשיל של, של בשר, יש סופריטו ויש בוליטו.
אוקיי.
אז בוליטו זה בעצם תבשיל של בשר שמבושל בברוף, כאילו בציר, שיש בו גם עגבניות ויש בו זה, וזה כאילו מין מנה כזאת, מין מנת ניגוב כזאת. חתיכות של בשר פשוט מבושלות ברוטב עגבניות, עם טעמים מאוד חזקים של מרווה, ובפרונצ'ינו וזה, ושמן כמובן, גם מהבשר וגם מהשמן זית, ומגישים שם רק את הבוליטו הזה, מגישים שם טריפה, שזה, כבר דיברנו על זה.
תבשיל קיבה.
כן. גם מאוד מאוד נפוץ ב...
אין, אני מומחית לאיטליה.
גם ברומא, פרופו זה מאוד מאוד נפוץ. ומגישים את זה, טורטליני ברודו, שזה בעצם טורטליני קטנים כאלה במרק צח.
אוקיי.
לחם קלברזי, שנקרא פיטה קלברזי, שזה בייגל ענק כזה, שלא קשור בכלל לפיטה, אבל קוראים לזה פיטה קלברזי, שזה גם השפעות ערביות, כמובן, כל הכיבושים וכאלה. ויש שם רק כינוח אחד. ומה הכינוח?
מה הכינוח?
עכשיו, שתביני, הארוחה עצמה עולה 8 יורו לבן אדם, שאתה מקבל הכל בערך. כאילו, עוד שנייה, בעלת הבית גם בא איתך, כאילו, בא איתך לחדרה לישראל לגור איתך. ואתה משלם 5 יורו על כינוח, שהכינוח הוא צלחת עם קלמנטינות.
יפה.
זה לא רק יפה. בהתחלה, כשאתה רואה את הפעם השנה, אתה אומר, מה זה סטלבט? כאילו, כאילו, איפה? כמו שהוא אומר, איפה, כאילו, איפה המתוק? אבל קודם כל זה מוגש כזה, את יודעת, כאילו, קלמנטינה, איך שקטפו אותה מהעץ, עדיין עם המקל הזה, ועם העלה, וזה ירוק לגמרי, אז את רואה, לא התייבש אפילו המקל, ואת פותחת את הקלמנטינה, כלום, לא הרבה, כן, היינו 4 אנשים בשולחן, 8 קלמנטינות.
אוקיי.
20 יורו עלה לנו, כן? כאילו, זה ה... זה. וזה גם היופי, כאילו, כמה שמכבדים את הגלם. כאילו, זה לא איזה מנה כזאת, תדעת, שבושלה וזה, זה מנה שהיא פשוט לקחו מהעץ, ואנחנו רוצים שתשלם על זה, כי זה מה שזה, זה מה שזה שווה. כי העץ הזה הוא לא נותן עכשיו, אין לו דשן, והוא לא נותן איזה 10 סייקלים בשנה של זה. הוא עץ שנותן מינימום, אבל זהב. ואת אוכלת את הקלמנטינה הזאת, ואת אומרת, Oh my fucking God. כאילו, מה זה? אני לא אכלתי קלמנטינה בחיים שלי. כאילו, באמת, עד אותו רגע. ואת אומרת, יואו, זה פאקינג מטורף, כאילו. את יושבת במקום הזה, לדעת, זה כזה, מקום כזה כלום, כאילו, בנירות שלו. ואת אוכלת קלמנטינה, ואת אומרת, אלוהים, זה כאילו, יש אלוהים. זה לא, באמת, זה לא, כאילו, זה הדבר הקטן הזה, מוכיח שיש איזה משהו מעל הכל שמחבר את הדברים, וזה מטורף, כאילו, קלמנטינה. אז כן, אז עונתיות שם זה בכל מקום. אין דבר שאין לו, שיוכלו אותו לא בעונה. בדרום גם איפה שהגרתי, נגיד בימים שיש קרנבלה, שזה 40 יום שסופרים בין איסטר, כאילו בין פסחה לקרנבלה בעצם, או עד לקרנבלה, או עד לפסחה, סליחה, 40 יום, שזה כאילו קצת מקביל לספירת העומר אצלנו, כאלה, שזה בסוף הכל אותו... שיט, סליחה. אז בימים האלה, זה ימים שכאילו אסור עונג, אסור תענוגות. סבבה? Okay. כאילו בהקשר של העונתיות, כן? זה כל שנה.
כן.
זה לא איזה. אז בימים האלה, במקומות המאוד מאוד מאוד דתיים, יעני מהשערים שלהם, שזה כל מיני עיירות כאלה, מונטה פאונה לידו, כאילו מקומות כאלה באמת שכוחים, הגירה שלילית, אין אנשים צעירים שבאים לגור שם, כל הצעירים בורחים משם, כאילו מקומות כאלה, שהדעת שהאלמנות לובשות שחור, דעת כאלה, מקומות כאלה ממש של פעם, אז כל זמן הספירה הזאת של 40 יום, כל השוקולד מכוסה. מכוסה ב... כן, כל השוקולד בסופר, בזה, על המדפים, מכוסה בסקיות זבל שחורות.
וואו.
כן, כאילו, וזה בהקשר הזה של העונתיות. כאילו, השוקולד, אם יש דבר באמת שאין עוררין עליו שהוא רק כאילו עניין של עונג, זה שוקולד. תוכל להגיד הרבה דברים שהם לא עונג, סוכר הצריכה לבישול, ירקות, בשר, כאילו, זה לא חייב להיות עונג, זה גם יכול להיות הישרדותי. אבל שוקולד זה עונג, סבבה? והשוקולד מכוסה שם. וזה כאילו, זה מטורף לראות את זה. זה כאילו מרגיש גם מאוד מאוד דתי. אתה יודעת, אבל זה בעניין הזה של העונתיות, והשאלה שלך לכמה העונתיות משפיעה שם. העונתיות משפיעה שם, כמו אצלנו, החגים, והזה, בסוף זה לא רק הצלחת, כאילו. זה גם הימים האלה בשנה, זה משפיע לך על כל החיים. ושם, באיטליה, עדיין, בגלל שיש את המיקרו-קליימט המאוד מאוד ספציפי לאיטליה, אז גם העונתיות של, של הירקות והפירות והבשר והדגים, ובחודשים שאין, שאסור לדוג, אז לא ידוגו. לא ידוגו, לא יקפצו שנייה עם חכה, ולא לא ידוגו דגים שהם לא בעונה. וכאילו, אם יעלה במקרה, יעלה דג שהוא לא אמור לעלות, הם יחזירו אותו למים. כאילו, כן. זה כל כך ברור שם, זה לא איזה משהו שהוא כאילו, יחידי סגולה יחזירו דבר שלא אמורים לדוג, או יצודו משהו שלא אמורים לצוד. אין דבר כזה, הכל שם עונתי והכל שם... מושפע מזה עד היום, ואוכל ברומא. דעת, אם את לא בעונה, לא תאכלי דברים עם שומר, אבל אם את בעונה, זה יהיה גם שומר, ואם את בעונה, זה יהיה גם הפרסקים, ואם את בעונה, זה יהיה גם דברים עם דובדבנים, שיש את הטארט דובדבנים וריקוטה, שהוא סופר מפורסם. אז כן, לשאלתך הכל עונתי, עדיין.
יפה. אהבתי.
אני יכול להמשיך עוד 10 שעות, אבל נראה לי ש...
אני רק שואלת, אנחנו הולכים להמשיך עם רומא, אני מבינה. אנחנו כאילו על רומא כל הדרך.
כן, נמשיך, אני יודע, yeah. עד שיגידו לנו להפסיק.
לא, אני אוהבת, כן?
רומא, אפשר...
אני אגיד לך ככה, קודם כל, אני חושב, אני, הם לא יודעים, אבל אני מאזינה לפרקים כמה וכמה פעמים, מכל מיני סיבות, yeah. וגם לפרק הזה, שהיה לנו על רומא הקודם, האזנתי כמה פעמים, וכאילו לא הייתי בו. כאילו האזנתי לו, אבל נורא, נורא הייתי בש... כזה ציפייה, מה עוד הוא הולך להגיד? מה עכשיו הדבר הבא? מה זה?
איזה כיף.
כן. אז אני...
אני אקבל גם מלא, 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 מלא תגובות מאנשים.
אז אני אוהבת את זה.
באמת, מלא.
אני אוהבת את זה ממש. ובגלל זה אין לי בעיה להמשיך עם רומא, כי יש לנו פה עוד מלא נושאים, כן?
נמשיך.
אנחנו עדיין לא הקפנו את כל התוכנית שבניתי לנו.
לא. זה גם, אני מח, זה אינסופי.
כן. אז אני, אז אנחנו לוקחים את זה באיזי.
נמשיך.
לא סיימנו עם רומא.
נמשיך, נעשה מתוקים של רומא,
נכון.
נעשה תבשילים של רומא,
נכון.
נעשה...
יש לנו גם לדבר על מסעדות ושפים.
יאללה.
יש לנו עוד הרבה תוכניות, אנחנו גם לא סיימנו לגמרי במטבח היהודי ברומא, יש לומר.
איך נסיים?
כן, יש עוד מה לדבר עליו.
כן.
כן, כן, יש לנו...
אבל גם תכתבו, באמת, תכתבו כן. לנו, תכתבו לנו.
קודם כל, בוא נתחיל עם זה שתכתבו עוד דברים על רומא. ראיתם כן. משהו, או מעניין אתכם משהו?
כן. אולי פרק הבא נעשה?
כן.
נחיתה ברומא.
אוקיי.
נחתנו ברומא.
כן.
לקחנו רכבת מהשדה תעופה עד לטרמיני. ירדנו בטרמיני של התחנת רכבת הגדולה.
אני זוכרת אותה עד היום, כן.
ומשם נעשה כאילו סיבוב רגלי. לאן הולכים?
אוקיי. לקחתי.
כן?
אז אתם רואים? אנחנו אפילו עושים הפסקה מהתוכנית שנקבעה, היא תמשיך איתנו אחרי הטיול המתוכנן עם בנצי, המודרך הזה, שמתוכנן לנו בפרק הבא. אחלה תוכנית, אהבתי.
לגמרי.
תראו איך אנחנו חושבים ביחד אתכם, עזרתם לנו. הנה, הגענו למסקנות. אז אנחנו נסיים את הפרק. כמובן היה לי עוד פעם, מאוד מעניין. כיף שבנצי פה איתנו, אנחנו מאוד אוהבים אותו בפודקאסט הזה. ואנחנו ניפגש בפרק הבא. סבבה?
Bye. Ciao.